קורא פרק ה' אות ד' ברשות כל הנוכחים. רוח התשובה מרחף בעולם והוא נותן לו את עיקר צביונו ודחיפת התפתחותו, ובריח בסמיו הוא מעדן אותו ונותן לו את כל כישרון יופיו והדרו. הרב מדבר כאן על כמה צדדים. ראשית, רוח התשובה מרחף בעולם. הוא לא אומר שזה נמצא בעולם, אבל זה מרחף. נצטרך להבין מה הכוונה. נותן לו את עיקר צביונו. למה זה עיקר צביונו? מה הכוונה צביונו בכלל? דחיפת התפתחותו. ההתפתחות כבר דיברנו קודם, בסעיף הקודם. אין העולם עומד על מצב אחד, כי אם הולך הוא מתפתח. זה אנחנו יודעים. אבל כאן הרב כותב שרוח התשובה הוא דוחף את ההתפתחות. ריח בסמיו, מה הכוונה ריח בסמיו? מה עם הבסמים ומהו ריח בסמים? הוא מעדן אותו, את העולם, ונותן לו את כל כישרון יופיו והדרו. כן, אז מרחף, רוח התשובה מרחף, זה מזכיר לנו את מעשה בראשית, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. רש"י כותב שם, מה זה מרחפת? נוגע ואינו נוגע. כלומר, זה לא בצורה ממשית, נוגע, קשור, שאפשר לחוש אותו, אבל הוא מעליו והוא שומר עליו, מגן עליו, מכין אותו לאיזה משהו, כמו רוח אלוקים מרחף על פני המים. מקום נוסף שאנחנו מכירים את מרחף, כנשר יאיר כינו על גוזליו ירחף. שם מדובר שהנשר הוא יורד לקראת האפרוחים שלו, ושם מפרשים שהוא לא יורד בבת אחת, כיוון שבגלל הכובד שלו והמסה הגדולה שלו, הוא עלול להכביד עליהם ו... להחניק אותם קצת, ולכן הוא מרחף מעליהם, שהם ידעו שהוא מתקרב עליהם, יתכוננו לקבל ממנו את האוכל שהוא מביא להם, או טיפול אחר, אבל שלא ייבהלו מהגודל העצום שלו. אז בשני המקומות אנחנו רואים שהעניין של מרחף, זה מישהו עליון מאוד, שבא להגן על אלה שמתחתיו, אבל יחד עם זה הוא לא יורד עליהם בכל המשקל שלו. כן, אז כאן אנחנו שומעים את הדברים של הרב ברוח התשובה. כלומר, תשובה, העניין של דוחף את העולם להתקדם, לתקן את כל העוולות, כל הכישלונות, כל הפגמים, אבל אם זה חזק מדי, כמו שאנחנו יודעים שלפעמים מוכיחים אדם, כתוב, הוכח תוכיח את עמיתך, ולא תישא עליו חטא. כותב שם רש"י, מה זה ולא תישא עליו חטא? יכול אפילו פניו משתנים, אם אתה מעיר למישהו הערות, והוא כבר, זה מלבין את פניו, הוא מתבייש מזה, תלמוד לומר, ולא תישא עליו חטא. לא להוכיח אותו בצורה שתגרום לו להיות מושפע, להיות ירוד, כי כל העניין של התשובה זה בא לתקן את האדם. אם זה שובר אותו, אז לא הרווחנו כלום. אם בגלל חטא שאדם חטא, הורסים את כל האישיות שלו, הנזק הוא הרבה הרבה יותר חמור מהנזק החלקי של העבירה שהוא עשה. אכן צריך לשים לב שהתשובה לא תהיה לוחצת מדי. לא תהיה מאיימת. רוח התשובה מרחף בעולם. לכן זה מרחף ולא שוכן על העולם, לא יושב על העולם. והוא נותן לו את עיקר צביונו. מה זה צביונו? איפה באה המילה צביון? זו מילה של חז"ל. יש מאמר של חז"ל על מעשה בראשית. כל מעשה בראשית לצביונם נבראו. כלומר, הם נבראו בשביל האופי העיקרי שלהם. אז צביון זה כמו אופי. האופי, הצורה הפנימית שלו, שהיא נותנת לו את ערך החיים שלו. בספר הכוזרי, שם החבר רוצה לבאר למלך את ההבדל בין עם ישראל לגויים. אז המלך נבהל, מה זה גזענות, מה זה הדבר הזה שאתם חושבים את עצמכם. הוא אומר לו, הנה שם דברך רזה אחרי שהיה שמן, קודם אמרת דברים הגיוניים, פתאום אתה בא ואומר שהתורה ניתנה רק לכם, כי אתם הנבחרים מבני אדם, לא מתקבל לדעת. ואז הוא אמר לו, קטר לי זהר והחבקה. תהיה לך קצת סבלנות, תקשיב, תקשיב קצת. הוא אומר, בסדר. ואז הוא אומר לו, אתה מסכים שבארץ יש הרבה הרבה פלאים. יש יסודות עם תכונות, זהב, כסף, נחושת, לאחד יש כוח להוליך חשמל, לאחד יש כוח להוליך חום, אחד מבודד מפני החום, העופרת וכו'. כל אחד יש את הסגולות שלו, והסגולות האלה הם דברים נפלאים שהעולם מאוד מאוד זקוק להם. הוא אמר לו, כן, ואתה מסכים, הוא אומר לו, שבצמח יש פלא הרבה יותר גדול מאשר בחומר, ביסודות. כי הצמח הוא לא רק קיים ויש לו את הסגולות שלו, ולכל צמח בצמח, כל עשב ועשב, יש עשבים שמרפאים, יש עשבים מסוכנים, יש עשבים שאם יודעים איך להשתמש בהם, אפשר להשתמש לתחופות, לחיזוק של דברים, כמו שאנחנו רואים בקטורת למשל, שכמה הקטורת הייתה עושה, הייתה מבשמת גם את הנפשות של בני אדם, ושלא לדבר על שיחים ועצים, שיש להם הרבה הרבה מעלות, והם נבדלים מהסגולות של היסודות, בזה שהם גם מקבלים מזון, ומתפתחים וגדלים, ופרים ורבים, ויש בהם חיים ומוות, שאת זה אין באבנים, בברזל, בפחם, בעופרת, כל זה לא שייך, אתה לא יכול לזרוע זהב ושיצמח לך עוד זהב. אבל בצמחים יש ריבוי עצום, וזה מלמד שמעבר למה שאתה רואה את הצורה של הפרח, יש לו תכונה פנימית שהיא זאת שעושה אותו לצמח. הצמח זה לא איך שהוא נראה. אתה לא יכול לקחת פרח מלאכותי, תכין את זה באומנות ובדייקנות בדיוק כמו הצמח הטבעי, כמו הפרח הטבעי, אבל הפרח הטבעי יש לו גם כוח של חיים. הוא נכון שהוא יכול למות, הוא יכול לנבול כשאין לו מים, אין לו קיום, והפרח המלאכותי לא, אבל הפרח הטבעי יכול להתרבות ולהביא אלפי פרחים, מה שאין כן הפרח המלאכותי, אין בו כלום, רק את הצורה החיצונית. לפי זה הצורה האמיתית של הפרח, שזה כוח הצמיחה, הכוח הפנימי שבו שעושה אותו לפרח, זה דבר שהוא לא בידיים של האדם, זה דבר על טבעי, זה דבר בהשגחה האלוקית שברא את העולם, והוא נטע את הפנימיות הזאת שיש בצמחים, ואת כל הכוחות הסגוליים שבתוכם, שזה אין לנו יכולת, אנחנו לא יכולים לקחת לבודד, כוח צמחי ולשים אותו בתוך פרח מלאכותי ושהפרח המלאכותי ישתמש בכוח הצמחי. זה לא בידיים שלנו. זה דבר שהוא מעל השכל שלנו. למעלה מזה יש את המדרגה היותר גבוהה. המדרגה היותר גבוהה של בעלי חיים. בעלי חיים לא רק שהם מתפתחים ורבים ואוכלים והם משתמשים במזון, הם יותר מזה, יש בהם כוח של תנועה. הם יכולים ללכת ממקום למקום, לחפש את המזון, יש להם גם כוח תנועה בנפש. יש להם שמחה, יש להם סיפוק, יש להם תאוות, יש להם פחד, יש להם כעס, דאגה שהאימא דואגת לגורים שלה. כל זה לא ראינו שיש בצמחים. אז אנחנו רואים שכל מה שהיה קיים קודם בצמח, הדבר הפנימי הזה הנעלם מאיתנו, הוא בבעלי חיים משמש להם כמסגרת שבתוכה יש משהו הרבה יותר עליון, שזה העניין של הנפש. כי נפש הבשר בדמי וכדומה. אז יש שם בחינה של נפש בבעלי חיים, שממנה באה התנועה והרצון והשאיפות ומידות מסוימות ורגש וכו' וכו'. אז אנחנו רואים שמה שבבעלי חיים נחשב לנפש, זה לא קיים במיני הצומח. למעלה מהם האדם. האדם יש בו את כל מה שיש בצומח, כל מה שיש בבעלי חיים, אבל אצלו אפילו הצד הנפשי של שיש בבעלי חיים, התנועה והרגש ואהבה לדברים טובים והתרחקות מדברים מפחידים וכדומה, אצלו זה רק מזכרת, כי אצלו יש משהו הרבה יותר גבוה שעושה אותו לאדם. השכל שהוא מלמד אותו להעביר מידע, לחנך, לפתח את העולם, לתקן את העולם, לסדר חברה, לתכנן את השנים הבאות, הוא רואה גם את הזמן, את העתיד, והוא לומד מהעבר, שזה אין אצל בעלי חיים. יוצא שהצורה הפנימית שיש בבעלי חיים, באדם זה נחשב לחומר. כי אצלו הצורה הפנימית שלו זה משהו רוחני, שזה הצד של הרוח, לא הצד של הנפש. נכון שגם בו יש נפש, נכון שגם בו יש את כל מה שיש בצומח, גם אצל האדם, הציפורניים צומחות והשיער צומח, ואדם מתפתח וגדל ומקבל מזון, ויש בו גם את כל מה שיש בבעלי חיים, התנועה והרגש, אבל יש בו כוח הרבה יותר גבוה, שלהם אין, והכוח הזה הוא שנותן לאדם את צורת האדם, ממנו כוח המחשבה, כוח הדיבור, ההשפעה, החינוך, התכנון וכדומה. ואז הוא אומר לו שלמעלה מזה יש מעלה של עניין אלוקי, שהוא גם למעלה מהשכל של האדם, וזה התורה, וכך הוא מסביר לו את עניינם של ישראל. זה נמצא שלכל אחד יש את הצביון שלו. צביון של בעלי חיים זה התנועה. הצביון של הצומח התפתחות. הצביון של האדם זה השכל. אז כאן אומר הרב שמה שהצביון של העולם זה רוח התשובה. שהעולם הוא כל הזמן עומד ומתפתח. הולך ומתקדם. הולך ו... משתכלל מדור לדור. אם היו דורות שהמדברות והיערות כיסו את רוב כדור הארץ והחיים היו מאוד מאוד קשים ופרימיטיביים, העולם היום נראה אחרת לגמרי, וכל זה מהכוח של התשובה, של הרצון לתקן, לשכלל את העולם. וכמו שדיברנו בפעם שעברה, זה לא רק שכלול חיצוני, יש גם השכלול הפנימי, השכלול של רוח האדם, איך ללמוד ומה ללמוד, איך היו מלמדים המורים מהדור הקודם, באיומים, במכות, בצעקות, והדור שלנו יש הרבה יותר עקרונות חינוכיים שהתקדמו ומאפשרים ללמד ולהפוך את האדם להרבה יותר אוהב לימוד. אנחנו רואים לדוגמה שבדור שלנו, מי שלא לומד באקדמיה נחשב שהוא בעל חינוך נמוך. וכשאני הייתי ילד, אז מי שבוגר תיכון, אז זה נחשב למשהו מיוחד. אקדמאים היו מעטים מאוד. זה מראה כמה שהעולם מתקדם, כן? זה לא מסתפקים היום בידע פשוט ופרטי. יש רצון להרבה יותר מידע והרבה יותר מפותח והתעניינות בכל מיני תחומים שפעם זה לא היה. וכל זה בגלל הצביון המיוחד של העולם, שזה עיקר הצביון של העולם. העולם הוא עולם מתפתח. אם היינו מגדירים את האדם, היינו אומרים שהאדם הוא יצור מדבר, יצור חושב, העולם כעולם, כמהות כוללת, זאת מציאות שמתפתחת, מציאות שנמצאת בתהליכים של התקדמות והתפתחות כל הזמן. וכל זה מבאר הרב שזה מרוח התשובה. גם בלימוד תורה אנחנו רואים את זה, כמה ספרים, כמה ידע היה בדור הקודם. רובם של הבחורים היום, רובם, לא כולם, אבל יש הרבה מאוד, הם הרבה יותר מבינים בתורה, בגמרא, יודעים ללמוד יותר מההורים שלהם ויותר מהסבים שלהם. היו יחידים בדורות הקודמים שהיו גדולים מאוד, גדולי עולם, שאולי אין לנו דומים להם, אבל רוב העם, רוב הציבור, היום הרבה הרבה יותר מפותח ממה שהיה קודם, גם בעולם התורה, גם בדקדוק במצוות, הרבה יותר רצון, הרבה יותר להדר בכל מיני מצוות. לפני 40-50 שנה, כמה נשים היו הולכות עם כיסוי ראש, כמה נשים היום הולכות עם כיסוי ראש, כמה אנשים היו לומדים גמרא, כמה יום אז מישהו שעבר פעם אחת על השס, זה היה אחד מאלף ושניים מרבבה, היום יש מאות ואלפים שסיימו ולומדים מחדש את כל השס, ושלא לדבר גם על ההלכה, שולחן ערוך, כמה תלמידי חכמים ניגשים לבחינות, לרבנות, לפעמים מגיעים לאולם ורואים שם 300 שבאים להיבחן, לרבנים, לדיינים. זה לא היה פעם. פעם הידע היה הרבה הרבה יותר נמוך. אז רואים שיש הרבה יותר גידול בתורה והתמדה בתורה והישגים בתורה. ושוב, אני לא מדבר על היוצאים מן הכלל, על הגדולים שהם קיבלו מתנות משמיים, היו מיוחדים, שהם יוצאים מן הכלל. אבל רוב העם, שכשאנחנו מדברים על העולם, אז אנחנו מסתכלים על הכללות של העולם, אז העולם הולך ומשתכלל ברוחניות, בגשמיות, בכל, וזה בא, מבאר הרב, מרוח התשובה. רוח התשובה מרחף בעולם, מצד אחד הוא לא לוחץ על כולם, שהם כולם מרגישים עצבנים ודואגים ובמתח, מתי הם יתפתחו, מתי הם ישיגו, אבל יחד עם זה, גם בלי המתח, וגם בדרך קלה יש התפתחות שמלווה את רוב העולם בכל התחומים, שבסוף היא משפיעה שכל העולם מתפתח. כל דבר על המכשירים המודרניים שמאפשרים תקשורת עם מרחקים והתמצאות בדרכים וטיפול בכל מיני שאלות טכנולוגיות שאדם זקוק להם, חימום וקירור ואפילו לנשימה, מחלי חמצן ועוד ועוד. אז זה עיקר צביונו. הצביון של העולם זה עולם שמתפתח, עולם שמתקדם כל הזמן, וזה מקבל את הדחף שלו על ידי רוח התשובה. רוח התשובה האלוקי שקדם לבריאת העולם, כמו שדיברנו בפעמים שעברו, הוא דחיפת התפתחותו. הוא כאילו דוחף אותו להמשיך להתפתח, לא לעמוד במקום. ובריח בסמיו, זה החלק האחרון. מה זה ריח בסמיו? מעדן אותו ונותן לו את כל כישרון יופיו והדרו. קודם כל, מה עם הבסמים ומה זה ריח בסמים? אז זה מזכיר לנו את הגמרא בשבת, שהגמרא מביאה, על כל דיבור ודיבור שדיבר הקדוש ברוך הוא במתן תורה, נתמלא העולם כולו בשושנים. ולמדו את זה מהפסוק, ספצותיו שושנים נוספות מור עובר, והייתה בה רוח מעבירה את הריח של השושנים, ואז יש ריח חדש של שושנים. כלומר, יש ריח חדש שכל הזמן ריח נעים שנותן לאדם הרגשה נעימה. והריח של השושנים, שזה הריח בסמים, יש מקום אחר שכתוב שהעולם מתמלא בריח של בסמים, וזה למדו מפסוק אחר, חייו כערוגת הבושם, שפתותיו שושנים, למדו כמו הבושם שנותן את הבשמים הנעימים, אז ככה הדיבור של התורה, כן, מתן תורה. כן, אז אנחנו רואים שהעניין של בשמים קשור עם מתן תורה, עם קדושת התורה. כן, אז קודם דיברנו על התפתחות, צביון העולם של התפתחות, וזה בכל הנושאים. אבל הריח של הבשמים זאת התפתחות פנימית, עדינה יותר. הרב צבי יהודה זצ"ל היה אומר שהמושג של גן עדן זה לא רק, המילה עדן זה לא רק מהמילה עד, נצח, אלא מלשון עדינות, נעימות. כן, כי האדם השפל, הפרימיטיבי, הוא הרבה יותר קשה ולא נעים וגס ומחוספס, וככל שאדם לומד יותר הוא מתעדן יותר. אני זוכר בשנים הראשונות שהייתי בבת ים, היה זוג אחד שהבעל למד אצלי, הם היו בעלי תשובה, והאישה עדיין הייתה רחוקה, לא רצתה לשתף פעולה. ואז אחר כך היא שינתה, ושאלו אותה מה קרה, אז היא אמרה, אני זוכרת את בעלי לפני שהוא התחיל ללמוד, הוא היה מאוד קשה לחיות איתו, הוא היה מאוד אלים בבית, כל דיבור שלו, כל התנהגות שלו הייתה מאוד קשה, מאוד לא נעימה, וראיתי שאחרי שהוא למד, הוא השתנה לגמרי. אז אם התורה עושה את זה, גם אני רוצה להיות שייכת לזה. אמר, יש משהו שהתורה מעדנת את העולם. כמו שהשם שם את האדם בגן עדן, זה להיות עדין, לא רק להיות מפותח. יכולים להיות אנשים שעמדו באקדמיה, והם הגיעו להישגים טכנולוגיים, מדעיים, אבל הם עדיין קשים מאוד, לא נעימים. אני זוכר שלפני כמה שנים הלכתי, הייתי צריך ללכת לאיזה רופא מומחה, לחוות דעת על איזה נושא מסוים, ואז שאלתי אותו, ממה קרה דבר כזה וכזה, מה גורם לזה? אז הוא אמר לי, פה אתה לא שואל שאלות, פה אני מדבר. אז יכול להיות אדם שהוא למד להיות פרופסור, והוא מומחה, אבל הוא לא בן אדם. ככה מתייחסים לקליינט שמגיע. לפעמים יש סוחרים, אתה בא לקנות אצלהם, ואתה נוגע באיזה משהו, אל תיגע פה, אל תעשה שום דבר, אני לא, אל תתקרב, אני כאן קובע, זאת החנות שלי. אז אתה מאבד את החשק לקנות שם. יש לאדם צורה של סגירות, הוא רוצה להיות סגור בתוך עצמו, שאף אחד לא יתקרב אליו, אז כל מי שמתקרב אליו, אז הוא מוציא קוצים כמו כיפות ודוקר כל אחד שמתקרב. זה לא עוזר שהעולם מתפתח אם בני אדם יהיו זאבים אחד לשני. שכל מי שמתקרב, אז נוהמים ושואגים, זה לא צורה של חיים. אז התורה היא לא רק מלמדת, זה לא רק מפתחת את היכולות שלנו, אלא היא מעדנת אותם, היא מכניסה את הריח של השושנים, כמו שהשושנים, הריח של הבושם במוצאי שבת, למה מריחים בסמים? כי הנפש יתרה עזבה את האדם, אז מה יש? מה היינו צריכים את הנפש היתרה? היינו עלולים להיות קשים, לא נעימים, חוזרים לחיי החול, חוזרים לדאגות, לעבודות, לצורך להספיק כל מיני דברים. אז האדם מרגיש שהוא לחוץ, ואז הוא נהפך להיות סוג של פרח שקוראים לו אל תיגע בי, שמי שנוגע בו הוא מיד מפיץ ריח רע או נוזל שדוקר, צורב, שאדם מוציא את הידיים משם, לא רוצה להתקרב לזה בכלל. ויש נטייה להרבה אנשים להיות אל תיגע בי, אל תתקרב אליי. והתורה מעדנת את האדם, היא הופכת אותו להיות יותר פתוח, יותר מקבל, יותר נעים, וזה העניין של הבשמים. העניין של הבשמים, שגם כשהשבת, שבה היינו שמחים וטובי לב, כשהשבת עוברת, לא עברנו גם אנחנו מהאור של השבת לחושך של החול ולחוסר נעימות, לקושי, לדוקרנות של המילים. יש בגמרא על הדורות של החורבן שהיו דוקרים זה לזה בלשונם, כמו שירמיהו כותב, חץ שחוט לשונם, מרמה דיבר בפיו וקרבו ישים אורבו, איש מראהו ישמרו על כל אחל תבטחו. כשאנשים במצב רוח לא טוב, אז הם נהיים מאוד לא נעימים. וממה בא מצב רוח לא טוב? כשחושבים שלחוצים, צריכים להספיק את זה, צריכים להספיק את זה, ואם לא, אז אנחנו לא מוצלחים. באה התורה, והתורה נותנת לנו את הידיעה שיש הרבה הרבה אור בעולם, יש הרבה הרבה קדושה בעולם, ואז כל הבעיות האחרות הן מתגמדות כולם. הן פחות חשובות, פחות מפריעות, וזה הכוונה שיש בתורה ריח של בשמים. אני זוכר פעם או פעמיים שהלכתי לשיעור אצל הרב צבי יהודה זצ"ל, וכשהלכתי היה לי כאב ראש חזק, וחשבתי בשביל מה ללכת, אני ממילא לא יהיה מסוגל להתרכז ולא אקשיב לשום דבר. סוף הלכתי, ואני זוכר שפעם אחת היה שיעור, שיחה, שיעור שהוא דיבר 5 שעות רצוף, ואפשר היה להתעייף, כן, אחרי 5 שעות של הקשבה, ריכוז. כשיצאתי לא זכרתי שבכלל היה כאב ראש, הכל נעלם. הייתה אווירה כזאת שאנחנו נמצאים בגבהים, ברוממות כזאת, שכל השאלות של עולם הזה הן כבר לא מאיימות, לא מפחידות, זה לא נורא כל כך, יש כל כך הרבה אור, כל כך הרבה נעימות בעולם. אז זה רוח התשובה שהרב דיבר עליו כאן, שבהתחלה הוא דיבר על צביון העולם, דחיפת התפתחותו, ואחר כך הוא מדבר גם על ריח בשמיו, שרוח התשובה זה גם תשובה נשמתית, תשובה רוחנית, לא רק תשובה של תיקונים טכנולוגיים, תברואתיים, סביבתיים, אלא בנפש של האדם, שזה העניין של ריח בשמים. שהוא מעדן אותו ונותן לו את כל כישרון יופיו והדרו. אם העולם יפה, זה לא רק בגלל היופי החיצוני, אלא בגלל שנעים לראות את היופי הזה. יש פתגם, אני לא זוכר מה המקור שלו, זה לא נשמע לי יהודי, אבל זה נשמע מאוד אנושי ושכלי. יש דבר דומה לזה בגמרא. שאדם נושא אישה, אז יכול להיות שהאישה יכולה לעשות את החיים בבית כמו גן עדן, שמאוד נעים לבוא הביתה, מאוד נעים לראות הכל, ושמחה, שמקבלים אותו בשמחה, ויש, האישה יכולה לעשות את הבית כמו גיהנום. כל דבר, מהירים וצועקים ומרוגזים, ואז יכול להיות שזה בית של עשירים ושל שלא חסר שם דבר, אבל מאוד לא נעים שם. כמו שזה פתגם אנושי כזה, אבל בחזל יש בסנהדרין, שכשהיינו חברים, כשהיינו אוהבים, אז יכולנו לשכב על חוד של הסכין, והיה לשנינו מקום. על הלב של הסכין, שהוא כל כך דק. וכשאנחנו לא אוהבים, אז אפילו אם יש מיטה של 60 אמות, אנחנו מרגישים שאין לנו מקום, שכל אחד רוצה להתרחק עוד יותר. כן? אז העולם בלי הריח של הבשמים, בלי הנעימות שהתורה נותנת לו, העולם היה בלתי נסבל, ולא היו רואים את כל היופי שלו, כי כל הזמן רק עסוקים בלהילחם אחד מול השני. וכל ההישגים הטכנולוגיים לא היו עוזרים לנו להרגיש חיים יותר טובים. כמו שאנחנו יודעים מה שהנאצים והקומוניסטים, מה שהם איך שהם השתמשו בכל ההישגים הטכנולוגיים שלהם וכל הקדמה המדעית, הכל רק לרצח ושפיכות דמים ואכזריות והסתה, אז לא הייתה שום רגשה של נעימות בגלל שהמדע מתקדם. חששו שככל שהמדע מתקדם יותר אצלהם, הם ישתמשו בזה רק לרע. לכן כאן רוח התשובה שעליו מדברים, ושאמרנו שהוא גם פועל בפנימיות של האדם ולא רק בחיצוניות, הוא מעדן אותו, את העולם, ונותן לו את כל כישרון יופיו והדרו. אז רואים את היופי ואת ההדר שלו. יופי זה יותר מקומי, והדר זה המבט הכללי, שהכל מפואר, הכל נפלא כל כך, כמו שרואים תמונות נוף, שרואים שם את ההרים והבקעות והים והשמיים והצמחייה ושומעים את צפצוף הציפורים ורואים איזה עולם נהדר שיש, אבל זה רק כשיש לאדם גם נשמה טובה. כשיש לו מבט טוב, עין טובה על העולם, אז הוא נהנה מאוד מלראות את העולם, נהנה מלטייל, מהטבע, מהסביבה, את הכל הוא רואה בהתפעלות גדולה של מה רבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית על ארץ קנייניך. זה קצת משפט קצר, אבל יש בו הרבה מאוד, עוד דלת. נקרא גם את אות ה', אבל עליה נעמוד פחות. העקשנות לעמוד תמיד בדעה אחת ולהתמך בה בחבלי החטאת שנעשו למנהג, בין במעשים בין בדעות, היא מחלה הבאה מתוך שיקוע בעבדות קשה שאינה מניחה את אור החירות של התשובה להאיר בעוצם חלה. כי התשובה היא שואפת לחופש מקורי אמיתי, שהוא החופש האלוהי שאין עמו שום עבדות. יש נטייה של עקשנות. עקשנות, אדם רוצה להישאר במה שהוא. הוא לא רוצה לשנות את דעתו. נראה לנו כאילו שהוא מגן על עצמו, אבל בעצם הוא דורך במקום, הוא לא מתפתח. ברור לנו שכל אחד הוא מצומצם, אין מישהו שיש לו את כל התכונות הטובות, את כל ההישגים הטובים. אין בית שאפשר לבנות אותו רק עם בניי. כל בית צריך גם חשמלאי וגם טייח ורצף ונגר וזגג ואינסטלטור. אם חסר אחד מכל המרכיבים, הבית, אי אפשר לתפקד בבית. אז כשמישהו חושב שהוא יישאר רק בדעתו, רק במקום שהוא נמצא, והוא לא מתייחס לאחרים ולא מקבל מאחרים, זה דבר שהוא הורס אותו. כן, זה דבר מאוד מאוד לא בריא. הרב קורא לזה מחלה. מחלה של עבדות. אדם חושב שהוא חופשי, שהוא מה שהוא חושב זה הכל, ומה שאחרים אומרים זה לא קובע בשבילו. זאת מחלה, זה בעצם עבדות. הוא עבד לעצמו, להרגלים שלו. כי רק אדם שהוא בן חורין, הוא פתוח לשמוע ויכול להחליט על כל דבר, אני אקבל או לא אקבל. והוא יודע שיש הרבה מאוד מה לקבל, יש הרבה מאוד מה ללמוד מאחרים, כמו שיש בתענית, שרבי חנינא אמר, הרבה למדתי מרבותיי, יותר מהם מחבריי, ומתלמידיי יותר מכולם. אדם לומד גם מהתלמידים שלו, ולא יעלה על דעתו שהוא כבר רב, הוא גדול, לא, אין מה ללמוד. הרבה פעמים יש במידות של תלמידי חכמים, אחת מהמידות, מחכים את רבו, שהוא נותן לרבו להתבונן באיזה שאלות, באיזה זוויות, שהרב לא ראה מקודם, ובזכותו הרב מצליח להתפתח ולראות כיוונים חדשים שלא ראה מקודם. כמו שהרמב״ם כותב בהלכות תלמוד תורה, שהרב צריך לכבד את התלמידים שלו, כי על ידם הוא זוכה לחוכמה מפוארה. בזכות התלמידים, החוכמה שלו מסתעפת ומגיעה לכל מיני כיוונים, לפי הכיוונים של התלמידים, לכל אחד עם האישיות שלו. ולכן יש אחד מהמפרשים בעלי התוספות שכתבו שכתוב ללכת לתלמיד חכם לבקש רחמים, אז כתבו לראש ישיבה, ושראש ישיבה הוא נחשב שהחוכמה שלו יותר רבה משל אחרים. אז אחד מבעלי התוספות כתב שזה תלוי בגודל הישיבה. ככל שהישיבה יותר גדולה, יש להניח שראש הישיבה הוא זוכה לחוכמה יותר גדולה. כי כשיש יותר תלמידים, אז יש לו אפשרות לפתוח הרבה יותר אפיקים לכיוונים חדשים, שקשה למצוא את זה בישיבה קטנה. כמובן שזה תלוי בעוד הרבה דברים, שיש תלמידים ויש תלמידים. יש תלמידים שהם גדולי ישראל, גדולי תורה, שהם אפילו מעטים מהם, כמו שהיה לארי הקדוש, הגאון מווילנה, שכמה תלמידים היו לו, אבל התלמידים שלו, כל אחד היה ענק רוחני, שוודאי הם לא, הם שווים כל אחד מהם כמו 1,000 תלמידים רגילים. אבל בכל אופן, יש גם עניין של חשיבות הריבוי בתלמידים. מאוד חשוב, כמו שאנחנו כולכם יודעים, כמה חשוב לנו להגדיל את הישיבה לתועלת הכלל, כי אנחנו מאמינים שיש לנו דרך מיוחדת שיכולה להביא הרבה טוב לישראל, ובשבילה חשוב מאוד להתאמץ להרחיב את השורות שלנו בתלמידים, כי על ידי זה נוכל להביא לעם ישראל לא רק שהתלמידים בעזרת השם יגדלו ויהיו למורי הוראה או מנהיגים או מכוונים, אלא הם בעצמם יגדילו את האווירה בישיבה, ירחיבו ויעמיקו בינם לבין עצמם, מחבריי יותר מהם מחבריי. תלמיד חכם לומד הרבה מחברים שלו ולא רק מרבותיו. יש חברים ששמעו שמועה כזאת שהוא לא שמע אותה, וכמו שיש בשבת כתוב שמה שנחלקו הלל ושמי על איזה כמות של מים שאובים שפוסלים את המקווה, עד שבאו שני אורגים ושני גרדים משער האשפות והעידו ששלושה לוגים מים שאובים פוסלים את המקווה. ומזה חז"ל אומרים שם, לעולם אל ימנע אדם עצמו אפילו שעה אחת מבית המדרש. כל הגדולים לא שמעו את מה ששני ההורגים האלה, ושני ההורגים האלה הכריעו בעדות שלהם שהם שמעו משמעיה ואבטליון את כל חכמי ישראל באותו דור. כמה חשוב שיש הרבה תלמידים שכולם משתדלים להיות נוכחים בכל השיעורים ולהיות מגוונים בכל מיני צדדים של תורה, שעל ידי זה בונה את הישיבה. כמו שהיה הרב ציוד הזה צהר אומר, שישיבה זה בית חרושת לגידול תורה בישראל. יש בתי חרושת למכונות, יש בתי חרושת לגדל תורה, להביא תורה לעם ישראל. טוב, הלוואי שנזכה לזה. בעזרת השם נחזור לפסקה הזאת בפעם הבאה. שלום לכולם.
חזק וברוך לרב, שיופה שלמה מנועה מעליה, ונזכה לראות את הרב פנים ופנים, לא רק בין המחיצות.
אכן, ולנו ולכל ישראל. שלום וברכה. להתראות.